כל הלשון, כל התורה, בכל מקום.
אנחנו עומדים שבוע לפני חנוכה, וכמנהגנו כאשר אנחנו מתקרבים לימי דפגרה, לימי חג ומועד, אנחנו עוסקים בניון הדיומה, ולכן השבוע וגם השבוע הקרוב, תוך כדי ימי החנוכה, אנחנו נעסוק בעניון הדיומה, בעניינים הקשורים לחנוכה. הרמב״ם הקדיש שני פרקים לחנוכה. הרמב״ם כינס את דיני מגילה וחנוכה לפונדק אחד בספר הזמנים, והרמב״ם קבע פרק א' ובייס הלכס מגילה ופורים, פרק ג' וד' הלכס חנוכה. אבל מאוד מעניין, הפרק הראשון בהלכס חנוכה, פרק ג' עוסק בדיני ההלל, ופרק ד' בדיני הדלוקס הנר. הרבה פעמים אני אמרתי בדרך בדיחותה, שם הרמב״ם הנשא הגודל, ממוישה ועד מוישה לא קם כמוישה. הרמב״ם היה הראשון שכינס לפונדק אחד את כל התורה כולו, תרי"ג מצוות, על הלכותיהן, פרטיהן ודקדוקיהן, הכל מבואר במשנה תורה. והרמב״ם הכריע הלכה למעשה בכל הלכה והלכה של כל התורה כולו, מפעלו העצום של הרמב״ם שלא היה לפניו וגם אחריו. הטור נוהג רק, הטור כותב רק על מצוות הנוהגות בזמן הזה. מכל מקום, אני אומר בדרך בדיחותא, אם הרמב״ם היה פונה אליי והיה אומר לי, אני הכרעתי בכל ההלכות, אף זאת עשיתי, הגדרתי את כל התורה כולה ליוד דלת שרושים, אלא 14 עשורים ביד החזוקו, אשר היא משנה תורה, אבל אולי אתה יכול רק לסדר לי את ההלכות, זה הכל, תסדר את ההלכות לפי היוד דלת ספורים. אין לי ספק שאני הייתי מכניס את כל דיני ההלל לספר אהבו. ספר אהבו זה המצווה שבדיבור, קריאה שמה, תפילו, ברוכויס, שם אני הייתי כותב את דיני ההלל. הלל בסופו של דבר זה סוג, זה גדר מסוים של תפילו. אבל הרמב״ם לא פנה אליי, ומסיבות טובות הוא לא פנה אליי. והרמב״ם כותב את כל דיני ההלל בספר הזמן, הם לא בספר אהבו, לא ביחד עם קריאה שמה ותפילה וברוכויס, אלא הלכס חנוכה. וברור שהרמב״ם קובע בזה, המהוס של ימי חנוכה, כפי שאנחנו אומרים בתפילת על הניסים, וקובו שמונס ימי חנוכה אלו להוידויס ולהלל. נוסחה אחרת, בהלל והוידוי. זה מהות הימים. הדלוק הסנר זה פרסום הנס. זה פרסום הנס, זה זכר הנס. אבל המהות, המהות של ימי חנוכה זה להוידויס ולהלל. ולכן הרמב״ם כותב את כל דיני ההלל, לא רק הלל בחנוכה, כל דיני ההלל, שורש הגולם, ראש חודש, הכל בהלכס חנוכה. והרמב״ם מקדים את דיני ההלל לדיני הדלוקס הנר, וזה לימוד גדול. מכל מקום, ולכן גם אני החלטתי, השיעור היום זה בדיני הלל והוידויה. שבוע הבא באיזה שם אנחנו נבחר סוגיה כלשהי שקשורה להדלוקס הנר. וגם השיעור היום אני מחלק לשני חלקים, אבל שני החלקים קשורים להוידויס ולהלל, למצוות הדיבור והתפילו בחנוכה. ובעצם הסוגיה של הלל כבר הרחתי פעמיים בספרים שלי, במנחס אושר דבורים, אני לא זוכר איזה סימן, ומנחס אושר מועד עם חלק בייס, דווקא בשיעור על פורים, שם יש שיעור על הלל. ושם הרחתי עם הלל זה מצד יורייס ומסדר בונן וחקרי הלכות שונים, ולא נחזור על מה שכתוב שם. היום אני מתרכז בשאלה מסוימת, שאלה שמטרידה אותי, ולכן חשוב לי גם להעלות אותה על שולחן מלוכים, פסק של המשנה ברורה. הרבה פעמים שאלתי, אדם שקרא הלל בימים שגומרים בהם את ההלל, והוא דילג על תיבה אחת, על מילה אחת, האם צריך לחזור ולקרוא או לא. משנה ברורה להגיה, תוף פח סיב קוטן בייז, וזה מפורש גם בשער ציון שם, סיב קוטן בייז, סיב קוטן גמל. משנה ברורה אומר, כן, צריך לחזור ולקרוא את הלל. מילה אחת, תיבה אחת, מעכבת ולא יוצא ידי חויבוסוי. והמשנה ברורה קובע כך, משום שהגמורה במגילת דף י"ז מדמה הלל למקרו מגילו, ושניהם קורן המפריה לא יוצא, משהו שדין אחד להם, הוא כשם שבמקרו מגילה נפסקה הלכה, שמו החסיר תיבה אחת, לא יוצא חבוסוי, הוא הדין בהלל. ולא ראיתי מי שחולק על המשנה ברורה, אני גם לא יודע אם הלכה זו נכתבה לפני המשנה ברורה או לא, אני זוכר את המשנה ברורה בסימן תוף פייחס, כפי שציינתי במשנה ברורה ובשני סעיפי קוטון בשעה ציון. ומכיוון שלעני הוסדתי אין הדין כן, אופר אני תחס קפס רגלו, ואני אומר בוט לא דעתי, אבל בכל זאת כדרכו של תוירה, בתוירה יש גם תלמד קוטון שדן לפני רבו יסב הגדולים בקרקע, אבל הפסק של המשנה ברורה ראיתי, לא בדקתי את כל הספרים, אבל ספרים חשובים מעתיקים אותו כפסק שאין עליו עוררין. אחד הספרים הכי חשובים לקט הלכות בעניין התפילה זה אישי ישראל. אישי ישראל הוא ספר מסוין מכל הספרים שהתחברו קיצורי הלכות וליקוטי הלכות בערך הספל, אולי זה הטוב ביותר. אישי ישראל פרק ממעלף סיף למדלת האור העין גמל, הוא מביא את המשנה ברורה ללא פקפוק, ללא חולק, ויתרה מזה הוא כותב, מי שגמר את ההלל כבר וברך את הברוכה בסוף ההלל, והוא נזכר שהחסיר תיבה אחת, צריך לחזור ולומר הלל עם ברכה, משום שכך פוסק המשנה ברורה. ולאני הסדעתי הדבר קשה, ואני בעיקר מתקשה בדברי הטור, ושהציון מביא את הטור בטוף פחס, וזה רק יותר תימה בעיניי. אז הטור בשתי מקומות, טוף פחס ושוב בטוף ריש מם דלת. טוף פחס זה דיני תפילה של פסח, טוף ריש מם דלת בסוכס. פסח וסוכס הם שלוש שבועות, ושניהם גומרים את ההלל. כותב הטור שצריך לברך אשר כלשונו במצווה סביבונו לגמור את ההלל. ושלוש שבועות בימים שגומרים את ההלל אומרים הלל שלם, נוסח הברוכה לגמור את ההלל. כך מביא הטור. והוא מביא מרם רוטנבורג חולק על זה, והוא אומר לא, לא ראוי לומר לגמור את זהל, כי אם אומרים לגמור את זהל ואחר כך הוא החסיר טבע אחס או עוד אחד, זה ברוכה לבטולה, ולכן עדיף לא לברך לגמור את זהל אלא לקרוי את ההלל. אבל הראש טוען, גם אם אומרים לגמור את זהל אין איזה משמעות, גם אם מברכים לגמור זה לא ברוך הלב התורה, גם אם הוא החסיר תיב האחס, כך הוא מביא בשם הראש. בשאלה הזו נחלקו המחבר והרמו. שולחן אורך תוף ריש מם דלת פוסק, לגמור אס ההלל, כדעס הראש והטור, הרמו תוף פייחס, כותב שאומרים לקרויס אס ההלל, אנחנו אומרים לקרוי אס ההלל, הרי ששכן אורך ורמות, תוף ריש מם דלת, תוף פחס, נחלקו בשתי השיטות שמובאים בטור, ויש שינוי לשוני בטור בין תוף ריש מם דלת ותוף פחס, אבל אני בטוח שאין בזה נפקא מינה להלכה. בתוף פחס כתוב שאם הוא דילג תיב אחס או עוס אחס, זה ברוכה לבטולה, וטוף ריש מם דלת אני חושב שהוא לא מזכיר תיבה אחס. אבל מכל מקום ברור בדברי הטור, לעני הוסדיתי לכולי עלמא מעיקר דיני הלל, אם הוא דילג תיבה אחס יוצא ידי חויבוסוי. וכל המחלוקת בין הראש לרמה רוטנבורג הוא האם הדין הזה משתנה אם נברך לגמור את ההלל. לדעת מרנבורג, אם בירכת לגמור את ההלל, אתה צריך לגמור את ההלל. ואז, אם החסרת תיב אחס, באמת לא יצאת ידי חבוסי, וזה ברוכה לבטולה, משום שבירכת לגמור את ההלל. יתרה מזו, יכול להיות שכבון הזמן המרוטנבורג, הברוכה לא משנה את הדין, ויכול להיות שמוקרת הלל והחסיר טבע אחס, יוצא לחבוסי ולא צריך לחזור ולקרוא את הלל. אבל הברוכה היא ברוכה לבטולה, כי אתה ברכת לגמור ולא גמרת. ולכן אני מסופק בכבון הזמן המרוטנבורג. ובמנחס אושר, אני לא זוכר איפה זה, אני חושב במנחס אושר חנוכה, יש סימן מרתק, האם ייתכן שנוסח הברוכה קובע את הדין? כי בדרך כלל אנחנו יודעים שנוסח הברוכה נגזר מן הדין, אבל האם יש מצב שנוסח הברוכה משנה את הדין ואתה צריך לקיים את המצווה באופן שבירכת עליה? והבאתי לזה כמה מקורות מעניינים, מדיני מורר, כמה מקורות, ולא נחזור לדברים שכתובים שם, אבל בכל אופן, מה שברור מתוך דברי התורה בסימן תוף פייחס, מעיקר הדין, גם אם אדם החסיר טבע אחס, יוצו ידי חויבוסוי. ולכן אומר מרם רוטנבורג, אם תברך תיגמור הסהלר, ואז הוא ידלג על טבע אחס, זה ברוך לבטולה, ולכן אין לברך לגמור הסהלר. אלא לקרוא ישראל, וגם, ואז, אם הוא עושה טבע אחס, הכל בסדר, שום דבר לא קרה. הראש אומר, גם לגמור ישראל לא משנה. לגמור ישראל, כל כוונתו הוא לקרוא הלל שולם, ולא הלל חוסו, כפי שקוראים בראש חודש. אבל גם אם מברכים לגמור ישראל, זה לא ברוך על הבטולה. הספק שלי, מה כוונת מרם רוטנבורג? אם בירכת לגמור הסהלל ודילגת, החסרת טבע אחס, באמת לא יצאת ידי חובס המצווה, ואתה צריך לחזור ולקרוא הלל והברוכה ברוכה לבטולה, או שמה לא, ידי מצווה סהלל יצאתי, כי הברוכה לא משנה את המצווה, אבל מכיוון שבירכת לגמור ולא גמרת, אז זה ברוכה לבטולה. אבל על כל פנים, מכל המחלוקת הזו מוכח לעני הזדהיתי שאילולי הברוכה לגמור אסהלל, גם אם החסיר טבע אחס, יוצו ידי חויבוסוי. אז המשנה ברורה מתייחס למרם רוטנבורג ברמז בסעיף קוטן גמר תוף פייחס, אבל לא ירדתי לסוף דעתו. נראה לי שהוא מתכוון לומר שכל כבון הסתור זה לא אם הוא דילג טבע אחס. דילג טבע אחס ודאי שלא יוצא ידי חויבוסוי, כמו במגילה, שהרי חזל מדמים מגילה להלל, כוונת התור אם הוא לא דגדק בקריאה ולא קרא כדין. אבל מה לעשות, התור בפירוש כותב אם חיסר טבע אחס, לא שקרא ולא דגדק, חיסר טבע אחס. ולהגיע מפורש בתור לשתי השיטות, גם למרם רוטנבורג וגם לראש, גם לפי שכנוך שמברכים לגמר הסהלל, וגם לפי הרמו שקוראים שמברכים לקרוא הסהלל, טבע אחס לא מעכב. אז מה שמשנגלו הוא כותב, דין הלל ודין מגיע לזה אותו דין, לא יודע למה, לא יודע למה מדמים הלל למגילה רק במבחן אחד, קור למפרע לא יוצא. זה מה שכתוב בגמורה, מייכת תסה לדמות אותם לחלוטין. עובדה, הלל אומרים בעמידה, מגילה קוראים בישיב, אין שום הכרח לדמות את שתי ההלכות האלה, את שתי הקריאות האלה, רק לעניין אחד, קור למפרע לא יוצא. ועל הלל חזל דורשים מן הפוסק קורא למפרע לא יוצא, לא משום שזה נלמד ממגילה, ממזרח שמש עד מבויוי, השמש עולה במזרח, שוקע במערב, ויש סדר מוקדם ומאוחר, כך גם קורא למפרע לא יוצא בהלל. מאיך תסתכל לומר שהלל ומגילה יש להם כל הדינים אותו דבר? הדמיון הוא רק לגבי קורא למפרע לא יוצא, וקורא למפרע לא יוצא זה דין מאוד הגיוני מלבד מה שהסמיכו חזל את הדין הזה לפסוקים. יש סדר מסוים, ובסדר יש תוכן, יש סיבה איזה פרשה קודם ואיזה פרשה בא אחר כך, איזה פוסק קודם ואיזה פוסק בא אחר כך. מי שמרו לדן, כל המפריות, האם זה רק בפסוקים או גם בפרשיות. יכול להיות שבפרשיות זה לא מעכב, מכל מקום. לכאורה מוכח מדברי הטור, שהם היחסי טבע אחס יוצאו ידי חבוסוי, ומה שמשמרו אומר, שבמסכת מגילה מבוא, שדין אחד למגילה ולחנוכה, אין שום הכרח לומר שהם דומים לכל פרוטיין והלכויסיהם. טוב פייחס, כאשר, לא, זה טוב חוב בייס, כאשר אנחנו עומדים שבהלל, קורן המפריע לא יוצאו, כותב הרמו, ואם טעה צריך לחזור למוקם שטעה ולקרוא משם עד סוף ההלל, משום הדין קורן המפריע לא יוצאו. מוגן אברום כותב, שם אני חושב שזה סיב קוטן תזבוב, מה הכוונה אם טעה? אם דילג פסוק אחד וצריך לחזור לאותו פסוק, צריך לקרום אותו פסוק עד סוף ההלל. ואני שואל, אם המשנברו צודק, למה המוגרבו מדבר על מי שדילג פסוק אחד? ולמה לא מי שדילג טבע אחס? טבע אחס גם מעקב. ולכן אני חושב שגם את דברי המוגרבו, ואני חושב שהמוגרבו נלקח מהביס יוסף שם במקום בתוף חוב ביס, גם שם משמע, טבע אחס לא מעכבת, רק פסוק שלם, כי פסוק שלם יש לו משמעות. דילגת על משמעות, דילגת על עניין של שבח והודיה, אבל לא מילה אחת שאיננה משנה את המשמעות. ולכן אני חושב, בדברי הטור מבוא להדיה שלו כמישל ברורה, וכך משמע גם מהמוגן אברום, ואני חושב שהמוגן אברום מקורו בביסוס זה בסימן טוב. חוף בייז. עוד רגע אדבר לפני שאני אנסה להסביע מה שורש הספק, מה שורש העניין. איך לא קורה שואין אם האם הלל מן התואר או לא? הרמב״ם שורש א' משלושי הקדומה לספר המצווס, כותב הרמב״ם בשם הבהג שהלל זה מצווה דיאורייסה, משום שהבהג הלוחס גדול לסמוני הלל בכלל התרייג, והרמב״ם חולק על אוכסי דורס, והרמב״ם כותב ברור שהלל זה מצווה רבונן. אין לנו מקום את תורס מוישה שצריך לומר הלל, וצריך לקרוא הלל, זאת הקורס חכמים. והרמב״ן בא ליישב את שיטה סבג, והרמב״ן אומר שני דברים. אני מקדים את המאוחר רק לתועלת זה עניין. הרמב״ן אומר, וזה דרכו השנייה, שמנהגו של הלוחס גדוילס, לכלול במניין התריה גם מצוות הרבנן, ואין לדייק ממה שהלוחס גדוילס מביא את ההלל במניין התריה שהוא סבור שזה מן התוירו. הבהג יש לו שיטה אחרת בעצם המושג של מניין תריאג, והמניין הזה כולל גם מצוות הרבנן. אבל קודם הרמב"ן מסביר ומעריך להסביר, אולי באמת הלוחס גדוילס סבור שההלל זה מצוות דאורייתא. מה המקור? רמב"ן מציע שתי אפשרויות, הלכה למשה מסיני, או שמה זה חלק של שמחה סיומתא, וזו גישה מאוד מעניינת. אין שמחה לבבוסה ויין, לכל שמחה סיומתא זה מצווה לשמח את הגוף, אבל הרמב"ן כותב דרך אחת, שמחה סיומתא כולל גם את ההלל, כי ההלל הוא ביטוי לשמחה, ולפי הרמב"ן הזה מעניין, שמחה סיומתא כולל גם שמחה זגו וגם שמחה נפש, שמחה גופנית ושמחה רוחנית של הלל והודיה, ושמחה סמצווה ולשמוח להסענג על השם. מכל מקום הרמב"ן אומר, יכול להיות שלדעת הבהג אכן מדובר במצווה דאורייתא, אז המצווה דאורייתא הוא להודיה הוא להלל, לומר הלל. אמרו חכמים, צריך לומר פרקי תהילים אלה מספר תהילים, ואז הרמב"ן מפלפל, אז מה צריך לומר מן התורה? והרמב"ן כותב, יכול להיות שפרקי ההלל נאמרו על ידי מוישה רבינו, כי הרמב"ם יוצא מתוך הנחה שלא כל 150 פרקי תהילים נוסחו על ידי דוד המלך. אנחנו מוצאים תפילו למוישה, תפילו לאוסף. כותב הרמב"ן שספר תהילים כולל את כל התפילות והתהילות שנאמרו על ידי קדמוננו עד דוד המלך, ודוד כינס אותם לספר תהילים. מכל מקום, מה שאני רוצה להדגיש, וזה הסיבה שאני מביא את דברי הלוחס גדולס הרמב״ם, הרמב״ן, וכאן אני מגיע לשורש הדיון, לשורש השאלה. כולי עלמא מוידם בקריא השמע ובמקרא מגילה שאם דילג טבע אחס צריך לחזור ולא יצא ידי חובתו. כולי עלמא מוידם שבברכס המוזן ובתפילו דילג טבע אחס לא צריך לחזור, עיקר כל עוד הוא אמר את עיקר כוונס הברוכה ולא שינה, לא שינה ממדבר שטוב וחכומם בברוכס, שזה בעיקר הסיומת של הברכה, יוצא ידי חבוסוי. מה בין זה לזה? בקריא השמה נצטווינו לקרוא פרשה מסוימת שבתוירו, פרשה אחת, שתי פרשיות, ג' פרשיות, אלה הפרשיות שמוגדרות כקריא השמה, ועליהם נצטווינו ודיברתו בהם. אותו דבר מקרא מגילה מדרבנן, יש מגילס אסתר, מגילה מוגדרת, זה מה שצריך לקרוא. כאשר נצטווינו לקרוא מגילה מסוימת או פרשה מסוימת, כל כולו מעקב, ואם דילג טבע אחס לא קראת את כל קריאה שמה, לא קראת את המגילה. במחסו של הר פורים מועדם חלק בייס לגבי קריאס פרשה זוכר, הבאתי בשם רב שלמה זלמן, כך ראיתו מובא בשמו, שמי שלא שמע את כל הקריאה של פרשה זוכר אבל שמע את עיקר העניין, יוצא דרך הבוזוי. ואני תמה עליו כתלמד אדם לפני רבי הגודל בקרקע, אני חושב שקריאס פרשה זוכר בדיוק כמו קריאה שמה ומקרא מגילה, כי נצטווינו לקרוא פרשה זו אם דילגת טבע אחס לא קראת פרשה זוכר. ופרפלתי, אולי זה תולוי במחלוקת משנה ברורה ומוגרבום, הם יוצאים ידי קריאס הזוכר גם בפרשס בשלח או רק בפרשס כי תצא. זה לא הנושא שלנו היום, אני רק רוצה להדגיש מה ההבדל בין קריאס שמה מגילה לדידי גם פרשס זוכר מצד אחד שבהם כל תיבה מעכבת, בין תפילה וברכס המוזן. בתפילה נצטלנו להתפלל, וכל אחד יכול להתפלל בלשונו מצד עצם מצווה התפילה. כך גם בברכס המוזן, מן התורה אין מטבע, נצטווינו לבורך על המוזן. באו אנשי כנסת גדולה ותיקנו נוסח, אבל הנוסח הוא רק נוסח. המצווה דאורייתא להתפלל, לברך, ולכן בקריאה שמה ובמקרא מגילה, כאשר עיקר המצווה לקרוא פרשה זו, לקרוא המגילה זו, אם דילגת על טבע אחס לא קראת את כל המגילה ואת כל קריאה שמה. מה שאין כן בתפילה וברכס המוזן, גם בתפילה וברכס המוזן תקנו נוסח מסוים, אבל כשתקנו נוסח, אבל זה לא מהות המצווה מן התורה מעיקרו, אז מה שמעכב זה רק עיקר העניין. וזה הספק לגבי הלל. הלל עומד באמצע, האם זה דומה לקריאה שמה ומגילה או לברכס המוזן ותפילה? מצד אחד ליבי נויטה, הלל זה הלל, עיקר המצווה להוידו יסו להלל, כמו שיש מצווה להתפלל, יש מצווה לבורך על המוזן, יש מצווה להוידס ולהלל בימי החג. באו אנשי כנסת הגדולה ואמרו, במקום שאנחנו נתקן נוסח להוידס ולהלל, תאמרו את פרקי התהילים האלה שעיקרם הלל והוידוי. אבל הפרוקים האלה הם פרקי תהילים, הם לא פרוקים שבאו לעולם בתור הלל בשולש רגולים, הם פרקי תהילים, ולכן זה לא דומה לקריאה שמה ולמגילה. מגילה זה מסדר הבונן, זה מה שתקנו חזל לקרוא מגילה ססטר, קריאה שמה זה מסדר רייסה, זה מסדר סטור לקרוא פרשס קריאה שמה. הלל המצווה בין המדיורייסה בין המדרבונן להוי דויסו להלל לשמו יגודל על שמחס החג. איך? אמרו חכמים על ידי קריאת פרשיות תהילים. ולכן אני נוטה יותר לומר, כפי שהוכחתי מדברי הטור, זה דומה יותר לתפילה בברכת המואזין, ואין הבדל בין אם אנשי כנסת הגדולה תיקנו נוסח או שהם אמרו לקרוא פרקי תהילים אלה, גם אם דילגת טבע, אבל יש בזה מסר של הלל וידויה, זה לא משנה את המשמעות. המשמרור לעומת זאת נוקט, מכיוון שמצווה זהנה לקרוא פרקי תהילים, אתה צריך לקרוא את פרקי התהילים במלואם, ומדילת התיבה אז לא יצא שידי חויבו. אז יש פה שתי נושאים רבותיי, כמו בכל דיון הלכתי, כמו בכל בירור הלכה, ראיות זה הדבר החשוב ביותר, וסברות והסברים. אז אמרתי מה שמשנברור אומר, ראיה שלום הגמור במגילה, אילולי דברי המשנה ברורה, מה שאני הייתי אומר, בעיקר ראי מדברי הטור והמוגן אברום, וההסבר לפי מה שלמדנו ספר המצוות לרמב״ם, וגם הסברה. הסברתי, נתתי טעם לפסק של המשנה ברורה, והסברתי אילולי דברי המשנה ברורה, מה אני הייתי אומר, שהלל יותר דומה לתפילת ברכת המואזין ולא לקריאת שמע ולמקרא מגילה כפי שהסברתי. זה נושא אחד. עכשיו אני עובר לנושא אחר, ואמרתי היום אנחנו מדברים על הלל והוידויה. פעמיים בשולחן ערוך אור החיים קפ"ז תרמ"ב כתוב בשולחן ערוך, אדם ששכח לומר בברכת המואזין על הניסים, כאשר הוא אומר הוא רחמונס במרכת המוזני, אומר הוא רחמון, הוא יעשה לנו ניסים ונפלואיס כשם שאוסיס לו וסיין ביומי מזמן הזה, ואז הוא ממשיך לומר על הניסים, אז הוא ממשיך לומר בימי מתסיוי בניוחין כהן גודל, ובפורים הוא ממשיך לומר מה שאומרים בפורים. שואל בחור שור, תבוע שור, בסוף ספר תבוע שאני יודע יש בכל שור על מסכתות שבס חוף א', הוא חולק על הדין הזה מכוח דברי הגמרא בברוכס נון ד' ודף סמך. אז בנון ד' בברוכס כתוב הוא אומר יהי רוצן שתלד אשתי זוכר, הרי זה תפילת שווא. והגמרא שואלת למה זה תפילת שווא, מצינו שכיוון נהפכה לזוכר אצל ליאו. חזל אומרים, כך כתוב בגמור, שבעצם לאה נשא בביטנה עוד בן, בן שביעי, ולאה ביקשה מהקודש ברוך הוא שלא תגרום יותר צער לרוחל, ולכן העובר שבביטנה נהפך לנקבה, וזו הייתה דינו, דינה בס לאה. הרי שיש מצב שנקבה הופכת לזכר, אגמור אומרת זה היה נס ואין מזכיר אין מעשה ניסים, וזה גמור בדף סמך בברוכס. הרי שאין להתפלל שתתרחש נס, אז איך אנחנו מבקשים רחמן הוא יעשה לנו ניסים ונפלויס? כך שואל בחור שור. ותירוצים שונים נאמרו על הקושיה הזו. התירוץ הנפוץ, יש הבדל בין נס טבעי לנס שהוא לגמרי מחוץ לדרך הטבע. הנס בימי חנוכה היה נס של נצוחן במלחמו, רבם ביד מעטים, גבוירם ביד חלושים. בכל זאת, זה לא תופעה על-טבעית. במלחמות יש בטבע שרבים נופלים ביד מעטים, גיבורים ביד חלשים. אין להתפלל על נס שהוא לגמרי מחוץ למסגרת של דרך הטבע כמו קריאת ים סוף, על אלה לא ראוי להתפלל, וזה ההבדל בין השניים. ישוע סיינקב תוף רשמם בייז מתרץ בדרך אחרת. וישוע סיינקב היה פלפלן גדול, וגם על הקושה הזו הוא אומר תירוץ בדרך פלפול, והוא מביא את דבר הגמור, כל מי שנשא לו נס מנקן לו עם זכויותיו. יש מחיר לנס, ואדם מאבד זכויות, ולכן אין להתפלל על מעשה ניסים, משום שאין להתפלל על מיעוט זכויות. אבל אם הנס הזה הוא נס של פלהסיה ועל ידו מתרבה כבוד שמיים, אז כנגד הניקוי שמנק עליהם את זכויו יוסף, הוא מרוויח זכות, ולכן זה לאומה זה, ולכן מותר להתפלל שיעשה לו ניסים כשם שעושה לאבויסטינו, הוא ניסים גלויים שעל ידם מתרבה כבוד שמיים, ולכן לא צריך לחשוש ממנק אין לו עם זכויו יוסף. זה התירוץ של הישועס ינקוי. אי בדידי טליה, נראה לי שהתירוץ על הקושיה הזו פשוטה בתכלס, כך היה נראה לי, ולא צריך לפלפל ולא צריך שינוי דחוקי. אני חושב כאשר אנחנו מתפללים שהקודש ברוך יעשה לנו ניסים כשם שעושו לאבויסטינו, הניסים שנעשו לאבויסטינו היו ניסים שעל ידם נזכד שמוי הגודל ביולומוי, זה תכלס הבריאה. אנחנו מבקשים יום יום, פעמים רבות בכל יום, יסגדל ויסקדש שמי רבו. אני נמצא בשנת עבר עכשיו, אני אומר 15 פעמים יום, יסגדל ויסקדש שמי רבו. ודאי שמותר, לא רק מותר, ראוי להתפלל על ניסים גלויים, שהקודש ברוך הוא עושה לעמו ישראל, לעם כולו. אלה ניסים שאנחנו מצווים לזכור אותם בדוירו ישראלום. אנחנו כל יום מזכירים את יציאת מצרים, ופעם בשנה מרבים לספר בנסיעת מצרים, והרמב"ם מדגיש שצריך לספר בניסים ונפלאות, ולכן אנחנו זוכרים את חנוכה ואת פורים ואומרים על הניסים. ולכן כאשר מדובר בנס של יוחיד אין להתפלל עליו, אבל בניסים הגדולים שעל ידם כל העולם ראה את מעשה תוקפוי וגברוסוי של הקודש ברוך הוא, ודאי שראוי ומצווים אנחנו להתפלל. אני רוצה להדגיש עוד נקודה שגם הישועס יעקב מדגיש. כאשר אדם אומר ירוצן שתלד אשתי זוכר, אפילו בעל הנס לא מכיר בניסו, ולכן לא שייך שעל ידי הנס הזה יזכד השמוי בילומוי. אף אחד לא יכול לדעת אם הייתה זו נקבה שנבחה לזכר או שיהיה זוכר מקורה. וזה דגש של הישועס יעקב. אז לפי זה, אולי בזמננו שיש אולטרסאונד, מותר להתפלל שתלד אשתי זוכר. אדם אומר, אני אפרסם בכל מקום, אני אראה את האולטרסאונד, זה היה נקבה, ואני אתעד שאני התפללתי, ואני אתעד שאחרי התפילה שלי זה נפח לזכר, אז אולי מותר להתפלל שתלד אשתי זוכר? אבל אני אומר, לא, 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 זה לא תלוי אם הוא ידע או לא ידע, זה תלוי באופי של הנס. כשאנחנו מתפלל כשם שאוסיסו לאבויסטינו ביום המאים בזמן הזה, אנחנו מדברים על ניסים שהקודש ברוך אומר לכלל ישראל לגאול אותם, לגאול אותם מיד צר, לבנות להם בית המקדש, להוציא אותם מארץ מצרים, לשבור את כוחם של הומן הרושה ושל היוונים. הניסים האלה שכל עניינם ותכליתם לקדש שמוי בילומוי, ודאי שראוי להתפלל, ולדעתי זה התירוץ הפשוט ביותר. וזה מביא אותי קצת להתבוננות מה זה נס ומה תכליתם של הניסים. אז כל פעם שאנחנו מדברים על ניסים אני מזכיר את דברי הרמב"ן בסוף פרשס בוי, למה הקודש ברוך הוא עושה ניסים בעולם. מן הניסים הגדולים והמפרסומים אדם מודה בניסים הניסטוריים שהם יסויד כל התורה כולו. והרמב"ן ממשיך ואומר, אין לנו חלק בתורת מוישה עד שנדע שכל דבורנו ומקרינו הם ניסים ואין בהם טבע ומנהוג או ישלו אלום. הסיבה היחידה שקודש ברוך עשה ניסים גדולים ומפרסומים, בעיקר כיס ים סוף, עשרת המכות וניסים אחרים, זה רק עוד המועד בניסים הנסתורים שהם יסוד כל התורה כולו. צריך להבין שגם הטבע הוא נס, והטבע הוא הנס הגדול ביותר. הטבע הוא רצוינוי הפושט יסבור שמוי. הרמב"ן לא היה מן הבטלנים. הרמב"ן ידע שיש חוקי טבע בעולם. הרמב"ן היה ידען עצום. וכאשר הרמב״ם מנסח ביוד גמל אקרם שהבוירי אסבור שמוי הוא בוירי ומנג לכל הבריאים והוא לבד אוסה ואוסה ויעשה לכל המעשים, גם הרמב״ם ידע שיש חוקי טבע, יש חוקי טבע שנגזרו מראש. אבל הרמב״ם והרמב״ן אומרים לנו דברים פשוטים: מי יצר את חוקי הטבע? הקודש ברוך הוא. ואני תמיד אומר, הקודש ברוך יכול לברוא מיליון עולמות, וכל אחד ממיליון עולמות יהיה לו מערכת אחרת של חוקי טבע. עולם א' יהיה פיזיקה כזאת, ועולם ב' עם פיזיקה אחרת. עולם ג' עם כימיה כזאת, ועולם ד' עם כימיה אחרת. כל חוקי הטבע מרצוינו יסבוך שמוי. והקודש ברוך הוא יכול לעשות עוד מיליון עולמות שמתנהלים באופן ספונטני, בלי שום חוקיות, בלי חוקי טבע. הכל רצוינו יפושת יסבור שמוי. ולכן מן הניסים הגדולים ובפסום אנחנו אומרים ללמוד דבר אחד: הקודש ברוך הוא מנהל את העולם והוא כל יכול. בדרך כלל הוא פועל בהסתר בתוך חוקי הטבע, ולפעמים הוא סותר את חוקי הטבע ופותח לנו אשנב, פותח לנו חלון שנראה יש מנג לבירה, והוא עושה מה שהוא רוצה לעשות. מה זה נס? במקרוי הקודש בדרך כלל נס זה דגל. דגל כנסוי נס הורים תראו, חזקוי שויפו תשמעו. בראש ההר יש דגל. ושונאי סלקה בית סגולי יוסינו, אנחנו אומרים בתפילו. אבל בתפילה אנחנו גם אומרים על הניסים ועל הנפלאים. נס מתפרש גם כמעשה פלאי, תופעה פלאית, מעבר לדרך הטבע. ואני אומר, שני פירושים האלה אמנם שני פירושים שונים, הם שני צדדים של אויסה המטבע, והם שניים שהם אחד. מה התכלית של נס? כל נס למעלה מדרך הטבע אמור לשמש כדגל. מה זה דגל? למה משתמשים בדגלים? דגל מצביע על ריבונות, על בעלות, על שלטון. בעולם המודרני כל מדינה יש לה דגל משלה, והדגל הוא סמל. הדגל רומז, מסמל את הריבונות. מי הוא המנהיג? מי הממשלה? מי זה המדינה הזו? להבדל אלף אלף הבדול, אז כל אחד מיוד בישיבות המיילה דגל משלה. ודגלים שמים על הרים גבוהים, על מבצרים גדולים, והדגל מכריז לכבל עם ועולם מי הוא בעל הבית כאן, מי הוא הריבון. וזה התכל של ניסים. כל נס אמור להיות נס, כל נס אמור להיות דגל, כל נס אמור להכריז לכל יושבי תבל יש מנג לבירה, והקודש ברוך הוא בעל הבית, והקודש ברוך הוא תקף ובעל יכולת ובעל הכוחות כולם, והקודש ברוך הוא יעשה כאן מה שהוא חפץ ומה שהוא רוצה. כל נס הוא דגל, וזה תכליתם של הניסים, וזה מהותם של הניסים. אז ידועה קושיאס הביס יוסף, למה יש שמונה ימי חנוכה? בעצם רק שבעה ימים הדליקו בדרך נס, היה מספיק שמם של יום אחד. מאות תירוצים נאמרו על הקושיה הזו, אולי יותר מאשר כל קושיה אחרת. אני זוכר, הייתי ילד קטן, טרם ידעתי ללמוד, אבל הוקסמתי מארון הספרים הגדול בבית של אבא בניו יורק, בבורו פארק. והייתי יושב זמן רב ליד ארון הספרים ורק מסתכל בספרים, פותח כל ספר. וכילד קטן אני זוכר שהוקסמתי במיוחד על ידי ספר קטן בצבע כחול, שם הספר נר למאיר. מאה תירוצים על הקושיה של הביס יוסף. וכילד קטן נדהמתי וחשבתי לעצמי, איך יכול להיות מאה תירוצים על קושיה אחת? טרם התוודעתי לספריו הנפלאים של רבי יוסף אנגל, אני לא יודע, וצערי הרב הספרים האלה כלל לא ידועים היום בעולם הישיבות. לרבי יוסף אנגל יש ספר שבעים פונים לתוארת, שבעים תירוצים על קושיה אחת, ויש לו עוד ספר גבורה שמונים, שמונים תירוצים על קושיה אחת. אלה ספרים של רבי יוסף אנגל. היום סיפרתי, אני זוכר שסיפרתי לנכדים שלי במסיבת חנוכה לפני שנים על הספר נעלמי מאה תירוצים על הקושה של רבי שייסף, והנכד שלי הראה לי שיש לו ספר 500 תירוצים על הקושה של רבי שייסף. בכל אופן רבותיי, אולי על עצם הקושה נדבר בהזדמנות אחרת, אבל אחד התירוצים החביבים אליי, התכלס של נס זה להכיר בטבע, בנס שבטבע, ולהבין שאין בין טבע לנס ולא כלום. חוקי הטבע הם של הקודש בוכו, והקודש בוכו פועל מאחורי הכללים, והוא מפעיל את הטבע. ובלי בקודש בוכו רגע כממרה אין טבע ואין חוקי טבע ואין עולם. ולכן אומר הרמב"ן, מן הניסים הגדולים והמפסומם עוד המוידה בניסים הניסטורים, בנס שבטבע. שבע ימים זה זכה לנס, היום השמיני זה זכה לטבע. יום השמיני אומר, למדנו את הלקח, התבוננו בנס והבנו שהיום השמיני לא שונה משבעה ימים אחרים. בני וינו ימי שמיינו קובו שיר אורנונים. צריך להיות בני בינו לקבוע שמונה ימים. בני בינו שמבינים דבר מתוך דבר, מבינים מתוך הניסים, מבינים להכיר את הניסים הניסטורים שהם יסוד כל התורה כולו. כי כל נס אמור להיות דגל, וכל הנהגה למעלה מדרך הטבע אמורה להכריז, גם הטבע הוא של הקודש ברוך הוא, ואין בין נס לטבע ולא כלום. ולכן יש שמונה ימי חנוכה. ועל הניסים האלה שמביאים את בני האדם להכיר במלכוסוי יסבור השמוי, הניסים כאלה ודאי ובוודאי ראוי להתפלל כי לא ינועה כי לא יועה. אז עסקנו היום בסוגיות מרתקות, בסוגיות חשובות, בעניין הלל והוידויה בימי חנוכה. ירוצם שהקודש ברוך יעשה לנו ניסים ונפלויס, ונזכר לראות בקורו בימינו כהן גודל שמי טוב ומד לכזנאויס ומנוירס אמור אשר בבייס המקדוש יבונה במהרו ויומינו אמן.
עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון 03-617-1111.